שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הבנתי שאסור להשתמש עם מגבונים לשבת. השאלה שלי, האם מותר להשתמש בטישו במפיון ולשים על זה סבון נוזלי או סבון גוף נוזלי?
האמת שזה כמעט אותו דבר. האמת שאין איסור גורף בשימוש במגבונים. יש יותר לגבי זקנים, קשישים, חולים, ולגבי תינוקות, שאין דרך אחרת לנקותם, אז אנחנו ממליצים כן להשתמש, אבל לא ללחוץ. או אם זה חבילה של חדשה של מגבונים, שהמגבונים הם העליונים, שהם לא ספוגים הרבה ולא באים הרבה לידי שחיטה, ואין שחיטה כל כך. או באלה שנמצאים בתחתית החבילה. אז, וגם בכל זאת להיזהר לא ללחוץ. אבל לגבי לקחת נייר טישו, להניח עליו סבון נוזלי, והשאלה מה אני עושה אחרי זה. אם אני רק לוקח סבון נוזלי ואני לא רוצה שהיד שלי תתלכלך מהסבון, או, אז, ואני משפשף את מה שאני צריך לשפשף בגוף התינוק או בגוף ה... או באיזה חלק מהנקי הגוף, ואחרי זה אני שוטף רגיל במים ומנגב ומגב, את זה כן מותר. אבל אם הטישו יהיה רטוב, כאלה מרטיבים אותו בקצת מים עם סבון או מסבון, וזה בא לידי שחיטה, זה באמת יש בעיה של סוחט בשבת. זה אותו דבר. אז כך שלא הרווחנו הרבה בזה שעשינו עם הנייר טישו.
תודה רבה. תודה לשואלת, חזק וברוך לרב. אנחנו עם מאזינה רות מבית שאן. שלום לגברת.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, שבת שלום.
שבת שלום. אני מבקשת לשאול בבקשה אם מותר לי להשתתף בשיעורי חסידות שהשיעור מתנהל בתוך בית שבעלת הבית וגם הבעל נמצא, והקובץ של הנשים הוא של נשים, הוא 10 נשים. זה פשוט שיעורים שהם מאוד מחזקים אותי, ואני רוצה, כי שמעתי שיש בעיה כשרב נותן שיעורים
בנושאים?
בנושא התניה.
אני לא יודע, השאלה מה, איזה שיעורים היא נותנת?
זה רב שנותן שיעורים מהתניה.
רב שנותן, אני חוזר ואומר, העמדה של רוב רבני ישראל שרב לא ייתן שיעורים לנשים. אנחנו רואים לצערנו ולבושתנו את התקלות שקורות, וגם אם לא קורות תקלות, עצם ההסתכלות וראייה של נשים היא אסורה מהתורה. זה בזה, זה לא נכנס לראש של האנשים. אנשים חושבים שרק אם באים לידי עבירה אז בשלום. לא. הפסוק אומר, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמה, בקבונו של עולם, ולא שמים לב מה אנחנו אומרים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זו הסיבה שאנחנו הציבור החרדי נזהרים שלא יהיה ערבוב בין המינים, לא רק בגלל שלא יבואו לידי מגע, אלא עצם הראייה היא אסורה. צריך לשמירת העיניים. מה עם שמירת העיניים? ובדבר כזה בטח שאין שמירת עיניים. נוסף לכך, אני לא יודע, בספר התניה יש שם דברים הרבה עמוקים, הם ממש דברי קבלה. אני לא יודע אם יש הבדל אם הוא לוקח ספר תניה או לוקח את ספר עץ חיים של רבנו ארי או שער הכוונות או כל ספר אחר שמדבר על כל מיני דברים עמוקים מאוד בתורת הקבלה, שלא כל אחד יכול לקרוא בהם. בספר התניה יש קטעים שאפשר לקרוא לכל אדם, אבל יש הרבה קטעים לעומתם שהם לא ניתנו להבנה של כל אחד ואחד, כי נוגעים כאן בכל מיני דברים שהם עומדים ברומו של עולם ובנסתרות שהם לשם אלוקנו, שזה לא מאכל כל אדם. כך הלשון של חכמי הקבלה, זה לא מאכל כל אדם, זה רק אנשים מסוימים שיכולים, שכבר מילאו כרסם בשעה שפוסקים, והם די חזקים באמונה ובהבנה, ולא יבואו חס ושלום להרוס שם כלפי מעלה. צריך מאוד להיזהר. אז אני לא יודע מה בדיוק הוא מלמד אתכם, אבל בכל אופן יש כאן בעיה כפולה ומכופלה. בעיה של גבר שמלמד נשים, בעיה של לימוד סודות התורה או חלקים מסודות התורה שלא ראויים שילמדו כך בצורה כזאת בפומבי, בלי הסבר ורקע ראוי. תודה רבה.
תודה למאזינה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם גברת ציפורה מגני תקווה, שלום למאזינה.
כן, שלום, בריאות גם לך וגם לרב ולכל הצוות.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. רציתי לשאול, אני נוהגת לקרוא תהילים, ובא לי המנוח גם היה, עדיף בשבת, ליל שבת, אחרי הסעודה, או אם זה אפשרי, עדיף אחרי חצות, או זה לא משנה, זה טוב וזה טוב. מה הסדר?
אחרי הסעודה מצוין. כי דבר ראשון שצריך לעשות עם כניסת שבת, זה קבלת שבת, ואחרי התפילת ערבית, או קריאת שיר השירים, יש כאלה קוראים שיר השירים, עדיף לקרוא לפני, אבל לא נורא אם קוראים אחרי, הרבה נוהגים כך.
אז אני מדבר על כל ספר התהילים, אני נוהגת לקרוא כל הספר
התהילים. הבנתי את הגברת, הבנתי בהחלט. מה שצריך לעשות לפי, אם כבר אנחנו רוצים לעשות את הדברים המקובלים דור דור, ולפי הקבלה צריך לא לעכב את הסעודה, אלא תכף אחרי התפילה, אם כל בני הבית נמצאים, או כולל אורחים וכל מי שצריך להגיע, לעשות את הקידוש ומיד את הסעודה, ולא לעשות הפסקה באמצע. לכן התריעו על זה שיש כאלה שנותנים שיעורים לפני הקידוש ומעריכים בזה, זה לא כל כך טוב, בפרט שבן אדם לפעמים רוצה לשתות, לפעמים אני לא יודע מה, אבל גם בלי זה, גם אם לא רוצה לשתות, יש עניין להצמיד את הסעודה אל התפילה אחרי שהתפלל, ולכן כדאי לא לעשות את הסעודה. ואחרי שמסיימים את הסעודה יש לנו זמן די ארוך, בפרט ללילות החורף האלה המבורכים, לשבת, לקרוא תהילים, לקרוא גם פרשה עם פירוש ראשי, ולא חסר מה ללמוד, יש ברכה גדולה בלימוד של ליל שבת. אז אפשר, ולא צריך להקות לחצות הלילה. תברכו משמיים.
אמן, תודה לרב, יישר כוח. אנחנו עם מאזין ממעלה אדומים, שלום לך מנשה.
שלום לכבוד הרב ולכל הצוות, שהשם יתמיד בריאותך כבוד הרב, שבת שלום.
אמן, תודה על הברכות.
כבוד הרב, רציתי לשאול בבקשה, אנחנו מדי פעם מקבלים הודעות כמו היום שיש חודש תשיעי, שנה תשיעית, רציתי לברר אם זה נחשב לפי ניסן או תשרי או שניהם, כי השנה יש לנו משהו מיוחד שכידוע הקדוש ברוך הוא מחבב את השביעיות, יש לנו גם מאה שביעית, גם בעשור שביעית, חודש, יום, שעה ודקה בניסן הקרוב. אם הרב יכול לחזק אותנו ולעודד אותנו.
תראה, אנחנו לא צריכים לחכות לסימנים, ואמרו פעם, שאלתי פעם אחד מהגדולים של הדור של שעבר על כל מיני סימנים ותאריכים שכתובים ויש להם יסודות איתנים, אז אמר לי, תשמע, ביאת המשיח נמשלה בדברי חז"ל, גם בגמרא בסנהדרין ובעוד מקומות ובזוהר הרבה, ללידה. לכן זה נקרא חבלי משיח. חבלי משיח זה חבלי, כמו חבלי לידה, כמו שהיולדת, לפני שהיא יולדת, אז ישנה צירים, כך שלא יבוא ולא יהיה, כבר מספיק צירים היה לנו, ומספיק גם דם של ישראל נשפך, שילמנו הרבה מאוד. אז הוא אומר, הרבה פעמים קורה שלוקחים את היולדת לבית יולדות, הסימנים הופיעו, אבל הלידה עוד לא קרתה. אז יש סימנים, בסדר, אבל אנחנו רוצים לידה, אנחנו רוצים שהמשיח כבר יבוא. עכשיו, לשבת ולחשבן חשבונות זו טעות, מפני שהגמרא בפירוש אמרה, קלו כל הקיצים, גמרא בסנהדרין, ואין הדבר תלוי אלא בתשובה. הגמרא אומרת, מה היא דכתיב? ויפח לקץ ולא יחזב, כי בו יבוא לא יאחר, אם יתממה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. טיפח רוחם של מחשבי הקיצים ויפח לקץ. למה? שכיוון שבא הקץ שהם אומרים, והיו הרבה קיצים, אני אראה לך בספרים בלי סוף, בלי סוף, רשימה ארוכה של תאריכים. ולא בא המשיח. מה אומרים הציבור אחר כך? כיוון שלא בא, לא יבוא יותר חס ושלום. ומתייאשים מן הגאולה. ואחד מ-13 עיקרי אמונה שכתב רבנו הגדול הרמב״ם, זה אני מאמין בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, אחכה לו. אז לכן לא נכון לעשות חשבונות. אבל לומר שעת רצון, יש לזה, בפרט שיש לזה אסמכתה, בסדר. אז זה שעת רצון גדולה מאוד, לדוגמה, במנחה של שבת. כל יום שבת, מחצות היום, או חצי שעה אחרי חצות היום, שזה זמן מנחה גדולה, מאז עד השקיעה של של מוצאי שבת, שלפני מוצאי שבת, זה שעת רצון. עליה נאמר, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, אני באמת שאיך, ולמה זה שעת רצון? הגמרא בעצמה אומרת שדוד המלך אמר, ואני תפילתי, לכן אומרים, ואני תפילתי בפתיחת ההיכל. מדוע? מכיוון שהגויים, כאשר יש להם איזה יום שמחה או חינגה או יום שבתון, והם הולכים לאן שהולכים, לבית התפלות שלהם, והם חוזרים משם, הם מושבים ואוכלים ושותים ומשתכרים, וישנים וזוללים וסובעים, וזהו. אבל הם לא באים שני. דוד המלך אומר, אני שונה, אני כבר הייתי בבוקר בבית הכנסת, השכמתי בשחר, ואפילו קמתי בחצות, והתפללתי, וקראתי בתורה, ועשיתי כל מה שצריך. חזרתי לביתי, וסעדתי. הרי את עיקר הסעודה של החמין היו עושים אותה בבוקר. ועשיתי אותה מוקדם, ואכלנו ושתינו והשתכרנו, ואפילו קצת ישנו גם כן. ובכל זאת חזרתי לבית הכנסת להתפלל. ואני תפילתי לך השם. אז אם כך, זה עת רצון. אז לכן במנחה של שבת זה דבר שזה עת רצון, זה מתחיל מהצהריים. והזוהר הקדוש מה אומר על זה? דברים נוראים על השעת רצון הזאת. והתפילה עולה ועושה פירות ופרי פירות. וזו הסיבה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שראינו שמשה רבנו הסתלק בשעה כזו. אף על פי שזה היה, כמו שאומרים, אסון נורא, הסתלקותו של משה. תאר לך, הוא שהוציא אותנו ממצרים ביד חזקה בזרוע נטויה, היקה את המצרים וכל מה שאמר התקיים, הוליך אותנו במדבר 40 שנה וסבל סבל קשה מאוד מהערב רב, מה שעשו לו צרות צרורות, והוא נסע כי תאמר אליי אסיינו בחקיך כאשר יישא האומן את היונק. כך היה משה רבנו. ואחרי זה הוא לא נכנס לארץ ישראל, והוא נפטר. מתי הוא נפטר? במנחה של שבת. אז הוא נפטר בשעת רצון. וכל שבת אנחנו עושים לזה זכר, זה הטעם שבסעודה שישית מצווה לאכול ביצה קשה, לא את כל הביצה, אפילו חלק קטן מהביצה, יש מצווה. למה? כתוב בהלכה מפני אבלו של משה. באותה שעה משה רבנו נפטר, אנחנו עושים לזה זכר. אז תאר לך, והזוהר אומר שהוא, אל תדאג, נכון שהוא נפטר בשבת, אבל הוא נפטר בשעת רצון. אז אם כן, צריך לדעת שזו שעה שכל שבוע ושבוע יש לנו את זה. ולפי הקבלה, העלייה של העולמות והעלייה של כל התפילות של השבוע, זאת כל השבוע מה שאנחנו מתפללים, מעלים את התפילות למעלה, אבל עדיין לא למדרגה, לא לשיא המדרגות. עד שמגיע ליל שבת, וזה עולה עוד מדרגה, מגיע יום שבת בבוקר, בשחרית ומוסף, כל התפילות שהתפללנו כל השבוע, ממוצאי שבת, עד עכשיו עולות עוד מדרגה. אבל עדיין לא הגיעו לשיא ולרום המעלות. במנחה זה שיא המעלות. מנחה זה הכתר שבכתרים. אז לכן תפילת מנחה של שבת היא עצומה מאוד. אז הנה, יש לנו אפשרות לנצל את זה כל שבוע. תודה רבה.
שלום.
שלום, מאזינה מחיפה. שלום לגברת דינה.
כן, אני, תודה. אני שואל, כבוד הרב. אני כבר כל הזמן, כבוד הרב, שלום. אני כל הזמן אני מדליקה 10 נרות, 10 נרות ו... זכרו אפילו בעלי נפטר, אני ממשיכה להדליק. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ילדים כולם קטנו, מי אני אמשיך להדליק או אני אדליק רק שתיים?
תדליקי שתי נרות בלבד, ולא צריך ולא פסיק אחד נוסף. זה לא כדאי, זה גם קצת מסוכן ולא בריא. אז מספיק שתי נרות, לא צריך להרבות בנרות. עד רבה, הרב מחצית השקל כותב שכשמוסיפים, על זה נאמר כל המוסיף גורע. כי ראינו בקורבנות הנשיאים, יש השתי עשר ויש שתי עשר. השתי עם עין זה יורד אחד, זה נהיה 11. ואילו בשתי עשר זה טוב. מכאן למדנו שכל המוסיף גורע. אז לא כדאי להרבות בנרות. לכן, לעצתי תשמעי, תדליקי שתי נרות שהן החיוב, וזה לכבוד שבת, ותרגישי הכי טוב בעולם, ובשתי הנרות שלך יאירו כל הנשמות של ישראל. כל טוב.
כל טוב, אמן ואמן, תודה רבה לרב. ואנחנו עם אייל מבת עין, שלום לך, אייל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי אמירה לגוי בשבת, אנחנו מתארחים אצל סבא שלי ויש לה עובדת פיליפינית, אז הם פעמים רומזים לה או אומרים לה, רציתי לשאול באמת מה הגדרים, מה אפשר לשאול, מה אפשר להגיד,
שיש לו גוי של שבת בבית, את צריך להסביר לו הכל לפני השבת, כי בשביל זה הוא מקבל כסף, אז זה נקרא שהגוי עושה לצורך עצמו, אז זה הרבה יותר קל, ואז ממילא בשבת אני לא צריך להגיד לו כלום. ומקסימום אם קרה משהו שאני קורא לו דחוף ואני צריך את ההתערבות שלו, אז לרמוז לו. לרמוז לו המקום הזה התלכלך או כאן קבע האור, ולא להגיד לו תדליק. לא להגיד לו תנקה. אלא הוא יבין, הוא צריך לנקות. אז תאמר לו מלפני שבת שאומרו לו שאם יש תכלוך או יש איזה דבר שקרה, לא משנה אם זה בשירותים, סליחה, או בכל מקום אחר, או במטבח, או אפילו בסלון, או איפה שאוכלים, או שנשבר כוס וכדומה, לאסוף את השברים תכף ומיד, ולנקות את המקום, להגיד לו את כל זה בחול. ואז ממנה הוא כבר יודע, אני מקווה שיש לו ראש, שיש לו שכל, הוא קולט והוא זוכר, אז הוא ידע. אז לכן בשבת עצמו לא להגיד בפירוש. ואם צריך להגיד רק ברמז, כמו שאמרתי, להגיד את הבעיה. והוא יבין את הפתרון. בסדר? מסופר, אני אספר לך סיפור קטן. רבי בן ציון כהנקה היה בירושלים. היה עורך הירחון, לא ירחון, אלא זה היה תלת ירחון המאסף. גאון גדול היה. מכל העולם, אני לא מגזים, מכל העולם, אפילו רבי יוסף חיים, בעל הבן ישחי, היו שולחים לו תשובות בהלכה, והוא היה מפרסם אותם שם, והיו כאלה שהיו מגיבים, והיה מסע ומתן הלכתים, פורה ורבה, משהו מדהים. אז הוא היה איש חכם, וכמובן שהזמן שלו היה מאוד יקר. בליל שבת הוא היה בעיר העתיקה. כך סיפרו הזקנים ששמענו מפיהם, שהכירו אותו. אז קבע לו האור. אז הוא עמד בחוץ. חיכה שאיזה גוי יעבור. עבר איזה גוי אחד. אמר לו, שלום חכם, כחלק, מרחבה. אמר לו, מית אלף מרחבה, 100,000 מרחבה. אמר לו, למה החכם עומד ככה בחוץ? אומר לו, מה אני אעשה? אני נכבה לי האור ואני מחפש מישהו לי אסור להדליק, מישהו שמותר לו להדליק. אז הוא היה חמור על שתיים, הוא עונה לו, מסכין אל חכם, מסכין, המשיך ללכת, מסכין, 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 יושב בחוסך, ככה סובל, מה לעשות בשבילו? אז רבי בן ציון אומר לעצמו, יו, כתוב אמירה לגוי אסורה, אבל לא אמירה לחמור. בוא הנה, בוא הנה, אתה לא הבנת מה אני אומר לך? בוא הנה, לא הבנת. לא הבין. אז בסוף בא גוי אחר, עבר גוי אחר, ובאמת הדליק לו את האור. אז לכן לא אומרים את זה ישירות, אלא הכל ברמז. תודה רבה.
תודה ויישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין ממעלה אדומים, שלום לך יהודה.
שלום כבוד הרב, רפואה שלמה.
שלום, תודה רבה.
הרב, אני בעל יסורים, השם זיכה אותי ברוך השם. אני רוצה לדעת אם אני יכול לעלות עם מעלית קומה שישית ביום שבת עם גוי.
למה אתה עולה במעלית?
שלוש קומות.
לא, למה, למה? באיזה כיפה?
אני לא יכול ללכת.
לאן אתה הולך? הבנתי, אבל לאן אתה הולך? לאן אתה
צריך? בבית כנסת, הרב, בבית כנסת. אני חייב ללכת לבית כנסת.
חייב ללכת לבית הכנסת. הגוי, אתה אומר לו להפעיל את המעלית, או אתה אומר לו...
לא, עד היום לא אמרתי כלום. אני רק שואל את הרב אם אני יכול להגיד.
לא, אתה צריך להגיד לו לפני שבת. אתה צריך להגיד לו לפני שבת. וגם זה לא תמיד יהיה מותר. אפילו מעלית שהיא נקראת מעלית שבת, של המכונים למיניהם שהתירו, לא התירו את זה לכתחילה. התירו את זה לצורך רפואי או לצורך שרוצה ללכת לאכול, הוא רעב, ואין מקום לאכול, אלא בחדר האוכל הנמצא בקומה הקרקעית או תת-קרקעית. הוא לא יכול להגיע מהקומה שלו לשם. אז בזה התירו. שיש גוי או שיש מעלית אוטומטית שהיא נקראת מעלית שבת. וגם זה, ויש בזה בעיה. אומר לך מדוע? כי תלוי, היום רוב המעליות הן עובדות על כמין משקולת. המשקולת היא מחצית, נאמר מעלית ממוצעת זה 800 קילו, אז המשקולת היא בת 400 קילו. ואז מה עושה המשקולת? אתה תשמע את המעלית בחול ותבין איך שהיא עובדת. היא מתחילה כשהיא ריקה והיא עולה, אז אתה שומע את הקול של המנוע, הוא יותר חלש. אבל כאשר היא עמוסה יותר מארבעה אנשים, שזה אומר 50% משלה, נכנס המנוע לפעולה, ואז שומעים את המנוע קצת יותר חזק, הוא נכנס לפעולה, אז זה יותר חמור. אותו דבר בירידה. בירידה זה להפך. בירידה, אז המשקולת אוחזת במעלית שלו, תרד בבת אחת חס ושלום ושלא תיפול למטה. אז מה עושה המשקולת? היא מבססת את הירידה. היא מבססת כאשר המעלית ריקה ואין מספיק אנשים. אבל כשיש מספיק אנשים, שוב פעם יש לנו את הבעיה, כשהיא ריקה אז יש לנו את הבעיה כי המעלית, המנוע נכנס לפעולה, כי המשקולת היא עד 400 קילו, ואז יש לנו בעיה בין אם המעלית ריקה בעלייה לבין אם המעלית מלאה במצב של ירידה. לכן זה לא לכתחילה. שוב, לצורך רפואי או לתקבל טיפול רפואי, כן. לצורך ללכת לאכול שאדם רעב ואין אפשרות אחרת, כן. אבל לבית הכנסת זה קצת לא כל כך חלק. בוא אני אגיד לך, זה לא חלק. אז השם יעזור, אם זה יהיה בית הכנסת, תעשה עסקת חבילה. בית הכנסת נמצאת פחות או יותר באותה קומה או קומה סמוכה של חדר האוכל, ומבית הכנסת תלך לחדר האוכל, כמו שאמרנו, שטוב לאכול מיד אחרי התפילה, וכך נוהגים כולם. אז זה באמת יהיה צד יותר כולה. אבל הבעיה תהיה לחזור, אז לחזור, אם אתה עייף, אתה צריך ללכת תנוח, לישון, אז גם כאן יהיה על מה לסמוך. אבל כל זה אתה אומר לי שגוי מפעיל, מתנאי שהוא יודע מראש את מספר הקומה שלך, תאמר לו את זה לפני כניסת שבת. תראה איזה גוי עומד שם לפני קבלת שבת, ותאמר לו איזה קומה אתה צריך. תודה.
שלום, שבת שלום ורפואה שלמה לכם.
תודה, תודה.
אני מבקשת לברר בנוגע לפרשת תולדות. כתוב שכאשר יעקב אבינו הלך ליצחק אבי וקיבל ממנו את הברכה, אז ועשיו חוזר מהשדה, אז יצחק אומר לו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אז אני רוצה לברר קודם כל, הרי ידוע שאבותינו היו נביאים. איך, כאילו, הוא לא ראה ברוח הקודש כאילו שזה רק רגע שהבן שלו מרמה אותו, זה דבר ראשון. ובנוסף אחרי זה כאשר רבקה, לא זה קשור לזה, כאשר רבקה אמנו אומרת לו קצתי בבנות חטא,
רגע, אז את עוברת לנושא אחר ואני תרשי לי קודם לענות על השאלה הזאת. אחר כך את יכולה, את מוזמנת להמשיך. קודם כל, זה דבר ברור ופשוט, הקדוש ברוך הוא יעלים מיצחק אבינו את הדבר. ולמה? השאלה שלך, רבי שמעון בר יוחאי שואל אותה בזוהר הקדוש, ועוד המפרשים גם כן שואלים אותה. הסיבה הייתה מאת השם שהברכות יינתנו ליעקב מבלי לדעת, בהסתר. כי ברכה שנעשית בהסתר ובאי ידיעה היא פועלת כפול ופי כמה, אני אומר כפול אבל זה הרבה יותר, מאשר ברכה שנעשית בידיעה. דבר נוסף, מה שהזכרת את הפסוק בה, איך במרמה לא לשכוח מה שאונקלוס, הנה רואים גר שהתגייר, אחיין של טיטוס הרשע התגייר, והוא למד רבי אליעזר הגדול, והוא כותב בחוך בחוכמתה. במרמה זה לא מרמה בצד השלילי של המילה, בצד החיובי של המילה, זאת אומרת הוא עשה בחוכמה ולקח את הברכה. ולמה בחוכמה? בדיוק מה שהזכרנו עכשיו, שברכה נאמרת באסתר, ויש לנו לזה כמה וכמה דוגמאות בתלמוד, שרבן גמליאל פעם שביתו הלכה להתחתן, אז היא אמרה לפני החופה, אבא תברך אותי לפני שאני יוצאת החופה, אמר לה לכי ואל תחזרי. אז היא קיבלה את זה כדבר לא טוב. מה זה לא לחזור? היא לא הבינה את עומק העניין, לא התבוננה בעומק העניין. אחר כך כשילדה בן, אז היא באה לאבא שיברך אותה, אז הוא אומר לה, לא יפסיק וואי וואי מהפה שלך. אמרה לו, מה אבא? למה פעמיים כבר קיללת אותי? אמר לה, חלילה, לא קיללתי. בפעם הראשונה התכוונתי שלא תתגרשי ולא תתעלמני, תצטרכי לחזור אליי הביתה. לכן אמרתי לך ללכת ולא לחזור. הפעם השנייה עכשיו כשילד לא ייפסק וואי וואי, וואי הבן לא ישן עוד, וואי הבן הקי, וואי הבן עוד לא אכל, וואי איפה הבן? במזרח התיכון המילה הזאת קצת מצויה, ואיפה וואי? ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, המדרש מביא את זה בדיוק על אותו פסוק, על הפסוק הזה, זה בפרשת השבוע שלנו. למה וואי? למה וואי? אז יש מדרש על עשיו היה וואי, כי יוסף זה שטנו של עשיו, כך לשון חזל. הפרטנר שיכול לעמוד מול עשיו זה יוסף הצדיק. אז אבל הכוונה שרחל הייתה עד עכשיו עקרה, והנה נפקדה, ועכשיו מתחילים להגיד וואי וואי, כי הילד על כל דבר רצים אליו ומקרקרים סביבו, וזו הכוונה. לכן מהשמיים יצא שנסתר מעת יצחק אבינו העניין שזה יעקב, כדי שיעקב יקבל את הברכות בחשאי שהשטן לא יקטרג. זה עיקר העניין. תודה.
לזה אני רוצה לדעת, כאשר רבקה אומרת ליצחק אבינו קצתי מפני בנות חטא, אז הוא קורא ליעקב ומברך אותו, אז למה פה הוא לא אומר לו למה לקחת את הברכות במרמה?
לא, כי הוא הבין שזה מהשמיים. מה, כל הדרשה שדרשתי עכשיו זה לחינם? הוא ישר הבין, יצחק אבינו קלט מה קרה פה, הוא אדם די חכם. תודה.
תודה, תודה לרב על ההסבר.
אני רואה שאתה מתחיל להרשות שתי שאלות.
אני חשבתי שהרב ירשה.
טוב, זה טוב, כן.
לא, לשאלת המשך אנחנו באותו עניין.
אני אמרתי לו תודה, תודה.
תודה לרב, תודה לשואלת. אנחנו מיהודה, מירושלים, שלום לך.
שלום לך, ערב שבת קודש, לכבוד הרב.
שלום ומבורך.
מאחל הרב רפואה שלמה, הרב באמת זקוק לרפואה שלמה.
כן?
כן, ודאי. אנחנו יודעים שהרב זקוק לרפואה שלמה.
אתה יודע, יש לך את התיק הרפואי שלי?
גם לך, הרב ישי, רפואה שלמה, ברוך הבא. שאלה, כבוד הרב. הלכה. יסביר לנו, כבוד הרב, איזה קטעים אנשים חייבות בתפילה, וגם בקריאת שמה, אם קורות כל קריאת שמה, או רק מקבלות עליהם עול שמיים בלבד. תודה, כבוד הרב.
לגבי קריאת שמע זה בתחילה, כיוון שזה גם בתפילה בראשונה, זה דאורייתא, תפילה היא דרבנן. התפילה, הקריאת שמע מדאורייתא, נשים חייבות גם כן כאנשים, אבל לא חייבות בקריאת שלושת הפרשיות, כיוון שזה לא נוגע להם. ושיננתם גם פרשה ראשונה לא כולה, ושיננתם לבניך, זה מוטל על האבא, רק האמא, כך כותב הרב ראשית חוכמה, כיוון שהיא נמצאת בבית, והילד והילדים הם תחת חסותה, אז היא מצווה על חינוכם. על אבא חיד לא, זה אחריות של אבא, הוא צריך לדאוג למישהו שילם את הילדים. וכן, תפילין אין אצלה, כשרתם לאות על ידיך ותפות בין עיניך. מזוזה כן. מזוזה, הגמרא אומרת שגם אישה צריכה מזוזה, כיוון שהיא גרה בדירה, לא משנה אם היא נשואה או לא נשואה, היא צריכה, אז יש לה בית, היא צריכה כן לשים מזוזה. אבל וקשרתם זה כל שישנו, טוב, לא ניכנס לזה, ישנו בקשירה, בכתיבה, זה לא קשור לעצם השאלה שלנו כרגע. אבל בכל אופן, מספיק שאפילו תאמר פרשה ראשונה, או גם אם את זה לא יכולה, מספיק פסוק ראשון, שזה קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בזה הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים, וגם האישה חייבת בקבלת עול מלכות שמיים. אז פעם בבוקר ופעם בערב, מה נשאר לנו? תפילה. תפילה, אישה צריכה להתפלל. אז הגמרא אומרת, גברי באי חיה ונשא לבאי חיה, הרי בתפילה יש לנו חיים, יש לנו בריאות, יש לנו הכל, פרנסה, כל מה שאנחנו צריכים יש בתפילה. אז כמו שגבר צריך, גם האישה צריכה. אז לכן אישה צריכה להתפלל, אבל פה זה מתנקש עם שאלה אחרת. הרי אנחנו יודעים שכל המצוות שהזמן גרמן, זאת אומרת שהן תלויות בשעות מסוימות. לדוגמה, עכשיו, אחר הצהריים אני לא יכול להתפלל שחרית, אני רוצה להתפלל כעת ערבית, אני לא יכול, כי זה לא הזמן של שחרית ולא הזמן של ערבית. יש שעות קצובות עד מתי אפשר להתפלל שחרית, ויש שעות קצובות מהם מתי מתחילים את ערבית ומתי מסיימים, מתי כבר לא מתפללים ערבית. אז שוב, זה זמן, אותו דבר מנחה. אני לא יכול להתפלל מנחה בבוקר, אני לא יכול להתפלל מנחה בלילה. אז למה האישה חייבת? התשובה היא, לא חייבת בשחרית מנחה וערבית, היא חייבת להתפלל. מה זה להתפלל? תפילה אחת ביממה. אני מדגיש ביממה, לא אמרתי ביום. איזה מהתפילות שהיא רואה, שהיא באותם שעות הם, היא פנויה ויכולה לקרוא את תפילת העמידה בכוונה, תבחר לה את אותה תפילה המתאימה לה, ואותה תתפלל באופן קבוע. תאמר שזה מראש, שזה לא בנדר ולא במנהג, והיא יכולה להתפלל את אותה תפילה. אז אם היא רוצה, תיקח לה את שחרית. היא עסוקה בשחרית, היא רוצה את מנחה יותר נוח, אז מנחה. ויש כאלה, כי יש לה כבר ילדים, או בשעות אלה היא הולכת לעבודה, משמרת וכדומה, אז פלל ערבית. כל אחת נתנו בידה את ההחלטה איזה תפילה היא בוחרת. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח, ואנחנו עוד כמה צלילים, כבוד הרב, להתמחה קצרה. אנחנו רוצים לשידור, אמרנו קצר, כבוד הרב, בבקשה, אנחנו עם שאלת מאזין, אבי מנתניה. שלום לך, אבי.
שלום וברכה. כבוד הרב, שלום.
שלום.
רציתי לשאול בבקשה, כבוד הרב. אני בזמן האחרון שומע הרבה את הפרסומים לגבי העניין של עמותת טהרת המשפחה, הקמת מקוואות. השאלה היא כזאת, אני אדם שעוסק באיסוף לאברכים, בישיבות וכוללים, האם אני צריך באמת, היות והרב שם כותב שהתארת הבית קודמת לכל דבר, האם באמת להפסיק את זה ולהתחיל להפנות את זה לעמותה שלכם?
על ידי וחס, לא אמרתי ש...
לא, אבל לא שמה שזה קודם וקודם, אז אני צריך להעלות בקודם.
אז עושים רשימה, ובראש הרשימה העניין של מקוואות, ואחר כך את שאר הדברים.
אז אם אני מקוואות, אז אני אעזוב את הכוללים ואת האברכים.
למה? למה לעזוב? לא הבנתי.
כי אף פעם
הכסף לא מחליט. אתה יכול לחצות את הפעילות או את התמיכה, חצי פה וחצי שלי וחצי
אז
שלי.
אז אם כן חצי כולל שאני מחזיק, אני אפסיק לו ואתן לה את הבית?
תפסיק, זו שאלה, תראה, זו שאלה אישית וספציפית, היא בטח לא מקום להידיין בה בשידור, צריך לדעת האיש שבא לפסוק, מה מדובר, אם זה בעיר שלך, איזה אברכים מדובר, ומה לומדים שם, ומה החיוניות של המקום, ואם אתה תפסיק, אם זה חלילה יכול להתפרק, זה דבר שכבר הוקם, זה לא כך. בוודאי שזה קשור להרבה פרטים. הכוונה אם יבוא אדם וישאל, אני יש בידי כרגע לפתוח או מקווה, או כולל, או בית הכנסת, ואנחנו מתפללים באיזה חניון וכדומה, אני אגיד לו, דבר ראשון, אין לכם בשכונה, אין לכם בעיר, אין לכם במושב, מקווה, דבר ראשון זה מקווה. אז זה מדובר שהתחלתי, אבל דבר שכבר קיים, לבוא ולומר, עזוב, זה לא כך, אתה הלכת רחוק מדי. לא זו הכוונה. הכוונה... כאשר באים לבנות שכונה או באים לפתח שכונה ורוצים לתת לה את הכלים הרוחניים הדרושים לכל שכונה ושכונה זה כולל הכל אז מה בראשונה? בראש הרשימה באמת מקווה לפני בית הכנסת לפני ספר תורה, עד כדי כך כן? מה? להכשיל אנשים באיסורי קרת? ברוך השם תארת הבית מיום שהיא קיימת הקימה למעלה מ-80 מקוואות ואני לא רוצה להתגדר יותר מדי, אבל עשרות אלפים מדי לילה נתהרים, ובמקומות הכי נדחים, אם זה בצפון, אם זה בדרום, וגם באזורי המרכז, ואפילו בלב תל אביב. מקומות שלא היו הולכים מי מהם למקוואות, ברוך השם הולכות, ומביאות איתם עוד, ויש כאלה באות עם רכבים בליל שבת, ואנחנו אומרים להם להעלים עין, ולשתוק, כי כך זה מקרב אותם, ואחר כך הם מגיעים לדברים הכי הכי טובים. תאר לך שבבסיס עובדה של חיל האוויר, הוקם מקווה על ידי טהרת הבית, ותשאל שם את המפקד. הוא יספר לך סיפור אישי מרגש מאוד שקרה שם. תודה רבה.
תודה למאזין מנתן, יישר כוח לרב על המפעל האדיר הזה, ואנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. באזור קטמון בירושלים יש הפסקת חשמל נרחבת, והם הודיעו שהחשמל ישוב בסביבות 19:00. האם מותר יהיה לחבר את הפלטה לפני שבת, ובמהלך השבת שיחזור היא תדלק, והתאורה בבית?
יהיה מותר לחבר. הסיבה הרי גם בכלל בשבת אני מבין שאת שואלת בגלל שיש חילולי שבת על ידי יהודים שמתקנים את הפסקת החשמל את התקלה שקרתה בהפסקת וגרמה להפסקת חשמל אז השאלה נשאלת בכלל איך אנחנו נהנים מהספקת החשמל במהלך השבת התשובה היא כיוון שיש חולים וגם מצב ביטחוני לא הכי סימפטי ואנחנו חייבים את החשמל לצורך זה ויש בזה ענייני נפשות אז מותר לנו להשתמש בחשמל הזה בשבת לא נעשה את זה לכתחילה אבל זה מצב של דעבד שאין ברירה בלית ברירה עכשיו השאלה היא האם יתבשל האוכל או לא יתבשל האוכל אז הטוב ביותר להניח את האוכל כבר עכשיו על גז או על כל מקור בישול אחר, לא חשמלי, כי חשמל אתם אומרים שאין לכם, ואז להפעיל את זה, וזה כן יתבשל, ויגיע אפילו למאכל בן דרוסאי, שזה אומר חצי בישול, שזה ראוי כבר לאכילה, אם כי קצת קשה, מה זה בן דרוסאי? היה איזה איזה שודד, גנב ידוע בזמן התלמוד, שקראו לו בן דרוסאי. ובן דרוסאי היה בא דורס ואוכל וממהר. אז גם אם זה לא היה מבושל, אחי, אחי, היה לועס והולך בולע ורץ. אז זה נקרא שיעור מאכל בן דרוסאי, אז אפשר יהיה לאכול, אפשר יהיה לבשל, ואחר כך בכניסה, לפני שיכנס שבת, תעביר את זה לפלטה כשהיא קבויה, ובשבת באופן אוטומטי הפלטה תעבוד. ואז לא קרה כלום, שלום על ישראל. תודה רבה.
תודה, תודה, חזק וברוך, תודה לרב. ואנחנו עם שאלה אחרונה היום בתוכניתנו, יצחק מזיכרון יעקב, אנא בקצרה בבקשה.
שלום הרב.
כן, שלום.
השאלה שלי היא לגבי ברכת כהנים, מה דעת הרב לגבי להניח את הילאים על הילדים בזמן ברכת כהנים? האם לעשות, האם להניח, האם להגיד פסוקים?
חוזרת ונשנית מדי כמה תוכניות. מקור אין לזה, אבל אנחנו לא פוסלים את זה. מדוע? כיוון שמדובר בדרך כלל הילדים של היום הם לא כל כך, סליחה שאני אומר, הם ילדים מאוד טובים ומצוינים, אבל לא תמיד ממושמעים, ומתפזרים אנה ואנה, ויוצאים החוצה ממשחקים, ומפסידים לברכת הכהנים. וברכת הכהנים צריכים לעמוד שם, השכינה נמצאת, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו עומד שם, שנאמר, ואני אברכם. אמנם יש פירוש, ואני אברכם את הכהנים, אבל ואני אברכם, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, גם כן נמצא איתנו. והגברה במסרת סוטה אומרת, כלום יש עבד שרבו מברכו ואינו מסביר לו פנים, אז לכן ראוי כן לעמוד. אז זה שמחזיקים את הילדים, זה בשביל שהם יקשיבו לברכת כהנים ויתייחסו לזה ברצון. אבל, יש אבל אחד גדול, שהפנים של הילדים יהיו מול הכהנים ולא בצורה הפוכה עם הגב אל הכהנים, אז יצא שכרו בהפסדו. הרבה שהם מעמידים אותם בעיגול, וזה טעות. יש מושבים גם, פגשתי באיזה מקום גם, שעומדים שם עם איזה רב זקן, וכולם תחת התלית שלו מפנים גב לכהנים, אף אחד לא מראה פנים לכהנים, לא רואים כלום, שתי קבוצות וזהו. זה לא נכון לעשות כך. צריכים לעמוד עם הפנים מול הכהנים, אף על פי שהפנים מכוסות. והקדוש ברוך הוא יברך אותנו ואתכם ואת כל ישראל, ונזכה לגאולה שלמה שתבוא בקרוב. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לך אבישי, וברוך בואך לשלום.
תודה.
וימצאו שבת שלום ובשורות טובות.
אמן, ואנחנו מעריפים על הרב, ברכות מלוא התנא, חזק וברוך לרב, שילך להורייתא מיל תורה.
ברכות שמברכים אותי כולם, זו ההזדמנות להודות לכל המניינים, בתי הכנסת, הישיבות, המקומות, הפרטים שמתפללים בשבילי. תודה.